דבר פשוט הוא שהצדיק עושה כל מעשיו בקדושה, וכל פעולותיו הגשמיות עולות הן לתיקונו של עולם. וזאת היא אהבת המלאכה, שכל כך סגבה מעלתה מצד עצמה, ושניתנה בברית כמו שתורה ניתנה בברית. ומעתה אין ספק שתיקון עולם מלא והתרחבות אור הקודש נמצא באמת בכל מלאכה. כל תנועה שמצלת איזה חלק מן ההוויה מן שליטת התוהו, דבר גדול וכללי יש כאן. אמנם הנעלה מכל היא ההצלה הכללית של הכשרת החיים הפנימיים, של המציאות. להוציאה מידי גלמותם ולתקנם בתור כלים שלמים העושים את תפקידם יפה. אבל המחשבה של גדולי הדעת מתאחדת גם עם הנטייה ההמונית, וקל וחומר עם נטיית אהבת המלאכה והעבודה הממשית, שהיא כבר נטייה של שאר רוח, ורוח אלוהים חופף עליה. וכשישנם צדיקים בדור שאור השם מופיע עליהם תמיד, והם מאחדים נשמתם עם נשמת הכלל כולו והגות לב הפנימי, שאור השם מופיע עליהם תמיד, הם מאחדים נשמתם עם נשמת הכלל כולו, והגות לב הפנימי של המוני בני אדם עושה המלאכה מתאחדת עם הגות לבבם. וצד המערה שיש במלאכה, שהיא באה מצד קנאת איש מרעהו, מצד שנאת הבריות, היונקת הרבה ממלחמת החיים בצורתה הארורה בעולם הירוד, הרי היא הולכת ומתפקחת, ויוצאה עם מכלל ארור, ובאה לכלל ברוך. לפעמים, יש כוח בצדיקים, ליתן אור קדושה בעצמות המלאכה, עד שיהיה בה כוח מעין של תורה, להביא לחיי עולם הבא, ולתקן את הפגמים ולהשיב בתשובה גמורה את עוסקיה, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. עד כאן זה החלק הראשון. הפסקה הזאת שלנו כהמשך לשתי הפסקות הקודמות, י' ות' עוסקות במרחב שאור הקודש צריך להופיע בו. האור העליון של הקודש, כדי להופיעו באופן שלם ומלא, צריך עולם מלא, צריך את מרחבי החיים. בסוף פסקה י' דיברנו על האור העליון אשר יעמיד במרחב את רגלי ישראל, ובפסקה תדבר דיברנו על ההתרחבות לצד החול, וגם בפסקה שלנו מדובר על התרחבות אור הקודש. שלושת הפסקאות הללו מצטרפות לתאר או להיפגש עם תנועת חיים שלמה שמתחוללת בזמן התחייה. היא מופיעה בכל מיני צורות, אבל מגמתה היא אחת, להרחיב את הכלים, את התחום שאור הקודש יופיע בעדו, יופיע דרכו ועל ידו. ובפסקה שלנו נעשה בירור מאוד ארוך, קודם כל ביחס למלאכות, אחר כך למעלה מזה ביחס לחוכמות וללשונות. והחידוש שזה מגלה באורה של תורה, זה כבר לקראת סוף הפסקה. קודם כל אנחנו מתחילים ממדרגת הקדושה. דבר פשוט הוא שהצדיק עושה כל מעשיו בקדושה. זה לא כל כך פשוט להיות שייך למדרגה הזו, אבל דבר פשוט אולי מתפרש, זה מקובל אצלנו. זה חידוש מאוד גדול שיש מדרגה כזו, אבל זה דבר מקובל אצלנו. כי כל הקבלה, כל חכמי ישראל ששייכים אל המבט הפנימי, מתארים את המדרגה הזו, שהיא המגמה האחרונה של החיים, זאת אומרת, התכלית שהחיים, שמדרגות החיים יכולים להגיע אליה. מדרגת החיים יכולה להגיע אליה. מדרגת הקדושה. זו המדרגה שמופיעה בסוף ספר מסילת ישרים, בפרק כף וב. היא מופיעה בספרים נוספים, והיא גם מתוארת בדברי הרב. ואנחנו עוד נראה, גם ביחס למדרגת הקדושה וגם ביחס למדרגת החסידות, שתיהן מדרגות, חסידות אולי זה כלל וקדושה זה פרט, אבל שתיהן מדרגות מאוד מאוד עליונות במסילה של ההתעלות המוסרית של היחיד. אבל התחייה, כשמדובר על ההתעלות של הקיבוץ, של הציבור, התחייה יש לה מאפיינים של חסידות ושל קדושה. כן, מדרגת החיים הציבורית היא הולכת להופיע, להגיע למדרגה הזו של קדושה וחסידות. אנחנו בתור פרטים צריכים להיות שייכים אל המהלך המוסרי. המהלך המוסרי הוא מהלך שנלחם בהרבה צדדים של החיים, בהרבה צדדים של העולם הזה. אדם צריך להילחם באהבה שלו את עצמו, אדם צריך להילחם בנטייה שלו ובזיקה שלו בדברי חול, אדם צריך להילחם בדרך ארץ, כבר בדרך ארץ, כמונה בנגבי מנהג דרך ארץ, במה שהוא עוסק בענייני העולם. והמוסר הוא מחליש, הוא גורם הרבה החלשה. כי כשאדם צריך להילחם בעצמו, צריך להילחם באהבה שלו את עצמו, כזאת מסוגל להיטיב לאחרים, הוא צריך להילחם באהבה שלו את עצמו, זה מחליש מאוד. כי כל אדם אוהב את עצמו, וזה בטבע אוהב את עצמו, וזה מה שנותן לו ביטחון ואומץ. כמובן שאם אדם אוהב את עצמו שלא לפי המידה, אם אדם אוהב את עצמו אבל הוא חושב שעצמו זה, הוא תופס את זה באופן מאוד נמוך, הוא חושב שעצמו זה התאוות שלו, עצמו זה לדאוג לעצמו, אז כל אדם חושב, מסתכל על עצמו באופן נמוך, אז אסור לו לאהוב את עצמו. אם הוא אוהב את עצמו אז הוא לא יעשה טוב. אז וזה העבודה והעמל המוסרי, הוא נלחם באהבה עצמית, באנוכיות, הוא נלחם בעצמו. אז זה מאוד מחליש, מוסר מאוד מחליש, עמל מוסרי מאוד מחליש. אם אני צריך להעמיד את התורה, את חיי הקודש מול עולם החול, אני צריך להילחם בעולם החול, זה מאוד מחליש. זה מחליש מאוד את המוטיבציה ואת המרץ לפעול לתיקונו של עולם, ליישובו של עולם. אבל הקדושה, אומר הרב, אין בה שום דבר מהחולשה שבמוסר. קדושה, אף על פי שזה מדרגה שמגיעים אליה אחרי עמל מוסרי, אבל הקדושה זה לא שיא ההתכחשות של האדם לעצמו, שיא ההתנתקות שלו מעולם החול, שיא הפרישה שלו מענייני העולם הזה, שיא ההיצמדות רק אל הקודש, רק אל הכוונה, רק אל ענייני הקודש, אלה שעומדים לעומת החול. הפוך, בקדושה, אומר הרב, אין שום דבר מהחולשה שבמוסר. כי הקדושה היא לא נלחמת באהבת עצמו, במה שאדם אוהב את עצמו. כי מתי אדם חם באהבת עצמו? כשהוא חושב שעצמו זה עצמו הילדותי, עצמו השפל, עצמו היצרי, עצמו האגוצנטרי, עצמו הפרטי. אבל אחרי עמל מוסרי, כשהוא מגלה שעצמו זה הטוב, עצמו זה להיטיב, עצמו זה להעיר, אז עד רבה, ככל שהוא יותר יואב את עצמו, זה ייתן יותר חוסן ודבקות בטוב. אז הקדושה היא מדרגה מאוד מאוד עליונה, שאדם לא צריך כבר להתכחש ולהילחם בנטיות שטבועות בו, אלא הוא הופך את אותה, את כולם להיות כלים כדי להופיע את אור הקודש. והצדיק זה מישהו שלם במוסרו, במוסריותו. זה מדרגה מאוד עליונה. כל ספר אורות זה ספרן של צדיקים. כשהרב כותב שמדובר על צדיק, זה עוד עוד, זה מדרגה מאוד עליונה. שלא נטעה שבגלל שאנחנו לומדים אורות, אז אנחנו זכינו כבר להיות שייכים למדרגה הזאת. אבל זה דבר פשוט. כן, רגע, אנחנו נגיע לזה. מהלך התחייה הוא כדי לבנות את האומה כאומה של חסידים, אומה של קדושים. יכול להיות שבמובן הפרטי אני לא שייך לזה, אבל האומה שייכת לזה. במדרגת חיים כזו הולכת להיבנות. אומר הרב באורות הקודש חלק ג' בעמוד י' ג', אומה היא לא יכולה להיות מוסרית, אין דבר כזה אומה מוסרית, כוונה אומה שנלחמת באהבת עצמה, אומה שלא אוהבת את עצמה מתפרקת. זה הריקבון הכי גדול שיכול להיות. אומה שאומרת, טוב, אני אעסוק בטובת אחרים ולא בטובתי, אני אסביר לה כמה אני לא צודקת וכמה רק הם צודקים. זה אומה שמתפוררת, אין דבר כזה. אומה לא יכולה להיות אומה מוסרית, רק אומה קדושה. אומה קדושה כוונה אומה שהיא מאוד אוהבת עצמה, אבל מבינה שהעצמה שלה זה אור, זה טוב לכל, זה קדוש, זה האדם באמת, זה האידיאליות הכי גדולה, זה המוסריות הכי גדולה. עם קדוש, כי עם קדוש אתה לשם מוקר. אין דבר כזה עם מוסרי. יש אדם מוסרי. אדם יכול להגיד באופן פרטי שהוא עסוק בטובתם של אחרים, ובשביל זה הוא צריך להילחם באהבה שלו את עצמו. כי הוא אף פעם לא ייפרד מהדבקות שלו עם עצמו. אבל אומה, אם אומה תילחם באהבה שלה את עצמה, אז היא תתפרה. לריקבון פנימי האוכל כל. זה ראשונו של הרב שם. ריקבון פנימי האוכל כל. אין דבר כזה. אומה צריכה להיות קדושה. איך אומה תהיה קדושה? פשוט. על ידי שכל הפרטים שבה יהיו מוסריים, על ידי זה תופיע הקדושה באומה. אבל כשמדובר על הפרט, יש גם מדרגה כזו. זה מדרגה מאוד עליונה, שהצדיק עושה כל מעשיו בקדושה. מה הכוונה עושה מעשיו בקדושה? כל המעשים הם כלים כדי להופיע את האור. הם כלים כדי להופיע את הקודש, את האידיאל, את מה שצריך להיות. המעשים והפעולות הגשמיות עולות הן לתיקונו של עולם, כלומר להשיב את העולם להיות מתוקן. יש לנו עולם שבור, עולם חסר, עולם שהאור, שהתוכן, שהמשמעות שלו, שהאמת שלו לא יכולה להופיע בו. העולם הוא מבולבל, הוא לא מסודר. צריך לעסוק ביישובו של עולם, כלומר ליישב את העולם, כמו יישוב הדעת, לתקן את העולם, להשלים אותו. אז כל פעולותיו הגשמיות של הצדיק, כולם הם כלים כדי להופיע את התיקון, להופיע את הקדושה. אז המדרגה שבו כל אכילותיו כאכילות מזבח וכל שתיותיו כנסכים. כמו שאומר מסילת ישרים בפרק שלו, פרק כ"ו במידת הקדושה. אז במובן מסוים אפשר לתאר את המסילה, שהיא כל כולה מסילה מוסרית. וכשאדם הוא מוסרי, הכוונה הוא מתמסר, הוא מתמסר לשיטת המידות האלוקיות על חשבון משהו מייסר את עצמו. כן, מוסר משהו שהוא מייסר, משהו שהוא מתמסר והוא מייסר את עצמו, וכל זה כדי שיתגלה העצמי האמיתי שלו. כל עוד הוא תופס את העצמי שלו באופן חלקי, באופן נמוך, הוא צריך להילחם בעצמי הזה. אם אדם יאהב את עצמו כשהעצמי שלו זה הצדדים הנמוכים שלו, העצלות שלו, החולשה שלו, התאוות שלו, הפחדים שלו. אם אדם חושב שהוא לא שווה, אלא אם כן כולם יחשבו שהוא מוצלח, זה העצמי שלו. אם אדם חולה במחלה הנוראה הזו, שכדי להיות שווה הוא צריך שאחרים יגידו לו שהוא שווה, תראו לו שהוא יאהב את עצמו, כל החיים שלו הוא יהיה מקבץ נדבות כדי שאחרים יהיה לקבץ מחמאות. הוא צריך ללחם באהבה שלו את עצמו. אם הוא תופע שעצמי זה היצרים שלו, אם הוא אוהב את עצמו, זה נורא. הוא נלחם במותר, והוא פוגש את התורה, והוא עושה את התורה, והוא נלחם בעצמו, וזה מריר לו, והוא חולה מזה, הוא עצוב מזה, הוא מדוכא מזה. הוא לא עושה מה שבראש שלו, הוא עושה מה שהתורה עושה. כדי שהוא לומד תורה, פתאום הוא פוגש מי הוא עצמו באמת. אחרי שהוא מתמלא בעצמו, אז טוב שהוא אוהב את עצמו, כי עצמו זה טוב, עצמו שלו זה להיטיב, זה נפלא, הוא אדם טוב. אז אם הוא אוהב את עצמו, הוא יעשה טוב, מעולה, שיואב את זה. אז המדרגה המוסרית העליונה הזו של קדושה, היא יכולה להאיר את עינינו מה היא המדרגה הראויה שהחיים הכלליים צריכים להגיע אליה. כמו שאצל הצדיק, אדם הפרטי השלם במידותיו ומוסרו, כל המעשים נעשים בקדושה. הוא לא צריך לפרוש, הוא לא צריך להתנזר, הוא לא צריך להחליש. כל החיים מופיעים עם כל מלוא ההרגשות, עם כל מלוא הביטויים, כל מלוא הגוונים, והקודש מופיע במלוא תפארתו. אז לשם החיים צריכים להגיע. אנחנו יכולים להבין מזה מה הערך האידיאלי, הערך הראוי של המלאכה. במשנה באבות נאמר, אהב את המלאכה ושנא את הרבנות. מי אומר את זה? שמאי. שמעיה, סליחה. שמעיה ואבטליון. נכון? שמעיה ואבטליון. שמעיה אומר, נראה לי. אהב את המלאכה ושנא את הרבנות. בעבוד רבי נתן כתוב כך, שמעיה אומר, אהוב את המלאכה כיצד? בעבוד רבי נתן פרק י' א', אהוב את המלאכה כיצד? מלמד שיהא אדם אוהב את המלאכה ואל יהי שונא את המלאכה. הוא כבר אמר את זה, אוהב את המלאכה. צריך נחזור עוד פעם, ואל יהי שונא את המלאכה. כי אולי המבט הפשוט כשאנחנו מתבוננים מתוך בית המדרש, אז אנחנו עלולים להיות שונאים את המלאכה, כי מלאכה הקלה זה עסקי חוב. הווי ממעט בעסק ועסוק בתורה, עשה תורתך כבו מלאכתך הרי. כל כך הרבה מאמרי חז"ל הם לכאורה מקלישים את ערכה של המלאכה, וזה נכון בהיבט המוסרי. אבל יש מאמר חז"ל שנקרא אהב את המלאכה ושנא את הרבנות, שבו מתנוצצת מדרגת הקדושה. כשם, ואל יהי שונא את המלאכה, שכשם שהתורה ניתנה בברית, כך המלאכה ניתנה בברית, שנאמר, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. תראו מה החז"ל אומרים, כשם שהתורה ניתנה בברית, כך המלאכה ניתנה בברית. אהבת המלאכה כל כך סגבה מעלתה מצד עצמה, כלומר לא בתור אמצעי. לא תעשה מלאכה כדי שיהיה לך כסף, יהיה לך כסף תוכל לשבת כל היום בבית המדרש. לה כל כך סגבה מעלתה מצד עצמה, כל עוד המלאכה היא רק אמצעי, אז כמובן הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה, עשה תורת חכים ומלאכתך הרי. אבל כל כך סגבה מעלתה מצד עצמה, שלכן צריך לאהוב אותה, ושניתנה בברית כמו שתורה ניתנה בברית. מה הכוונה שמלאכה ניתנה בברית כמו שתורה ניתנה בברית? מסביר רבינו הרב צבי יהודה, הערה שלו כותבת, בהערה הוא כותב כך, סליחה, זה מופיע ב... ביערות, על אורות. אז כותב הרב ציודה ככה, כמעלת ברית אבות שהיא יותר מזכות אבות. מה הכוונה? הכוונה היא שבמלאכה אנחנו תמיד יודעים מה זה זכות אבות. הכוונה המדרגה המוסרית שלנו, מה ההכרעות המוסריות שבגללם יש לנו זכות, מעשים טובים שאנחנו עושים, ההכרעות שאנחנו מכירים, מה זה ברית אבות? הסגולה, מה שניתן בנו מקוויה ברוך הוא, הצד האלוקי שמופיע בנו, נכון? זכות אבות זה הצד האנושי שלה, ברית אבות זה הצד האלוקי שלה, מלאכה מצד הבחירה שלנו, הכוונה מצד הלבוש שלה, היא עוסקת בעולם, זה לא כמו תורה. זה חושב שמצד מה המלאכה היא כמו תורה? מצד הברית, מצד הקומה שהוויה ברוך הוא נטע בנו, מצד הכוח האלוהי שבנו, יוצא אל הפועל במלאכה כמו שיוצא בתורה. כי מצד הברית אנחנו עסוקים בתיקונו של עולם, יש פה דבר מאוד עליון שהוא מתגלה גם בתורה וגם במלאכה. גם בתורה וגם במלאכה אנחנו עסוקים להציל את העולם מן הטובו, כלומר להציל את העולם מבלבול, לסדר את העולם, לגלות בו את הערך, לגלות בו את האור, כמו שהרב כותב מה זה תורה, משום הוראה שהיא מורה את החיים, מורה את המציאות, מתקנת אותה. אז דבר גדול וכללי יש כאן, ודאי שמה שמתגלה במלאכה מצד עצמה ומה שאדם עוסק בה, זה יכול להיות שהוא עוסק במצד שהוא עסוק בפרנסה, אבל במלאכה מתנוצץ דבר גדול וכללי, התפקיד שלנו כאלוקי. התפקיד האלוקי שהקדוש הוא נתן לנו זה לגלות את רצונו, לסדר את העולם ולהציל את העולם משליטת התוהו, כמו שהרב כותב מיד בהמשך. מעתה אין ספק שתיקון עולם מלא, זה ביטוי חז"ל אומרים, שם מלא מופיע על עולם מלא. למה לא מופיע בעולמנו השם המלא? כי כידוע ששם י' כ' ו' כ' הוא רק נכתב, הוא לא נקרא. למה אי אפשר לקרוא אותו בעולם? למה אי אפשר לקרוא את שם הוויה? למה שמו של הקדוש הוא לא יכול להופיע בעולם? כלומר, למה גילויו של הקדוש הוא לא יכול להיות מלא? תשובה, לא חסר בכלי, לא חסר בשם, חסר בכלי. לא יכול להופיע שם מלא, אלא על עולם מלא. כל עוד העולם הוא לא מלא, כלומר, כל עוד החיים הם לא מלאים, כל עוד לא הופיעו כל החיים, גם לא יכול להופיע שם אלוקים. השם המלא, כלומר גילויו המלא של הקדוש ברוך הוא, הגילוי המלא של מידותיו, הגילוי המלא של חוכמתו, הגילוי המלא של חסדו, הגילוי המלא של שם הוויה, יכול להופיע רק בעולם מלא. איך יופיע עולם מלא? מה חסר? העולם הוא לא מתוקן, לא מופיע עולם מלא, לא מופיעים מספיק חיים, הם לא מופיעים מספיק מסודרים. אז המלאכה, כל מלאכה מצטרפת, המלאכה מצד עצמה, אדם עכשיו בונה גדר, הוא בונה גדר, זה ערך פעוט, אבל מה מופיע פה, למה זה מצטרף? זה מצטרף למהלך גדול וכללי שהוא מאוד מאוד גדול, מופיע בו התפקיד האלוקי שהקדוש הוא נתן לאדם להושיע את המציאות. אנחנו בכלל צריכים לעסוק כל הזמן בתיקון נפולי, להציל כל הזמן את המציאות הנפולה, כל הזמן לתקן חולשות. המטרה שלנו זה לא להסתובב בעולם ולהיזהר לא להיפגש עם חולשות, פוך, מטרתנו להיפגש עם חולשות וכל הזמן לעסוק בתיקון. זה ענייננו, לכל אדם שהוא חושב נפגש עם חולשה כישלון, לא טוב, עדיף לא להיפגש עם חולשה, בגלל שרק עם המציאות המתוקנת. זה לא ענייננו בעולם, ענייננו בעולם לעסוק בתיקון המציאות, זה הדבר המיוחד שאדם נברא בשבילו, להמשיך את המציאות כמו שהיא. ויש מלאכים לתקן את המציאות, לשפר אותה, להציל אותה, זה עניינים. זה מופיע בתורה ובאופן כללי זה מופיע גם במלאכה. מעתה אין ספק שתיקון עולם מלא והתרחבות אור הקודש נמצא באמת בכל מלאכה באופן סגולי. מה הכוונה? עניינה של המלאכה באמת שייך למהלך הזה. טוב, איזה ערך נותן לאדם שעושה אותה? זה יכול שזה לא כל כך טוב, על מה שמופיע פה מצד הסגולה, מצד הברית, זה דבר מאוד עליון. כל תנועה שמצלת איזה חלק מן ההוויה מן שליטת התוהו, דבר גדול וכללי יש כאן. מה זה תוהו? תוהו כמובן מציאות מגולבלת, מסודרת. הכל כאילו קיים, אבל לא, מה יש? המשמעות לא מתגלה. זה כמו יש היום משחקים כאלה שמראים לך המון המון חלקים מתמונה מבולבלים, אתה צריך לזהות מה יש פה. כן? זה דומה. תוהו. תוהו מבולבל. כן? זה לא מתגלה. המשמעות של העולם לא מתגלה. להציל את העולם משליטת התוהו, זה עניין השם מלאכה. לסדר דברים במקומה, לחבר אותם למגמה. כל תנועה שמעצלת איזה חלק מן ההוויה משליטת התוהו, דבר גדול וכללי יש כאן. ביחד לזה צילמנו פה שני מקורות חשובים מאוד. קודם נלמד את הפסקה בעיניה. בתוך הסוגיה החשובה, שמשה עולה למרום, והמלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא, חמדה גנוזה יש לך שאתה משתעשע בה ואתה נותן אותה למשה רבינו, נותן אותה לעם ישראל, אז משה מתחיל להתווכח איתה, מה וכי קינה וריציחה יש בכם, וכי אתם עושים מלאכה. ואפשר ללמוד את כל הגמרא הזאת, כאילו המלאכים נמצאים במדרגה יותר עליונה מאיתנו, אבל התורה היא שייכת לבוזבוזים. כן, חוטאים, אתם לא חוטאים, אתם צריכים לתורה, אנחנו. כן, התורה. כן, הם אומרים, חמדה גנוזה יש לך. משה רבינו אומר, אז מה אתם כל כך מתפעלים מהתורה? לא נכון, התורה עוסקת ברציחות, בגנבות, בשביתה מלאכה, ביצרים, אתם למעלה. אבל הרב כמובן מבאר לא כך, מבאר שהתורה היא חמדה גנוזה וישארת למגמה מאוד עליונה, והאדם הוא למעלה מן המלאכים. אז זה סוגיה מאוד חשובה, די ללמוד אותה פעם ביחד עם עוד הרבה דברים שצריך ללמוד. בתוך הסוגיה הזו ביחד לדיבר הרביעי אומר משה רבינו, שוב מה כתיב בה? זכור את יום השבת לקדשו. כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבות? זה רב מבאר פה בפסקה מהי המדרגה הזו של עושי מלאכה לעומת המלאכים, ומה המדרגה של השבת. התכונה שעל ידה האדם הוא משלים את העולם ומשכלל את ההוויה. כלומר, לעומת המלאכים, רב מסביר שהמלאכים זה שייך לכוחות שסוקים בהתמדת המציאות, כמו שהמציאות תמשיך כמו שהיא. ירד גשם, סמכו הצמחים, כן, המציאות תמשיך כמו שהיא. זה שייך למלאכים. מלאכים נקראים עומדים. בני אדם נקראים מהלכים. בני אדם, התפקיד שלהם בהוויה היא לא להמשיך את הכוח האנרטיבי המתמיד, אלא לתקן את המציאות, לשכלל אותה, לשפר אותה. התכונה שעל ידה האדם הוא משלים את העולם, הוא משכלל את ההוויה, לא רק משאיר אותה ומאפשר לה להתקיים כמו שהיא, אלא משכלל אותה ומעלה אותה, או בלשון הפסקה שלו מתקן את המציאות, היא מתגלה בכישרונו המלאכותי, בכישרונו לעשות מלאכה, שבזה הרי הוא כוח פועל בהבריאה. הוא משתמש בבריאה כחומר גלם כדי להפיק ממנה, כדי להניב ממנה תנובה שלולי מלאכתו לא הייתה יוצאת על הפועל. אז הוא משתתף עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. הוא כמו שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית על ידי כוח המחדש והמצייר שחקק בו אדון כל המעשים ברוך הוא. אדם מסוגל לחדש גם באופן מעשי וגם באופן מחשבי. אם הוא חושב, הוא מצפה, הוא שואף, ואז הוא מקדם את המציאות לקראת השאיפה הזו. החידוש הזה שבתכונת האדם, הזה שהאדם נברא בתכונה כזו, שהוא לא מוכן לקבל את המציאות כמו שהיא, והוא לא מוכן להשתלב בה, אלא רוצה כל הזמן לתקן אותה, לשכלל אותה, לטייב אותה, שנתגלה בקרבו על ידי מעין בינה של מעלה. חז"ל אומרים ש המלאכה הראשונה, מה היצירה הראשונה שאדם יצר? האש במוצאי שבת. אחרי אנחנו אומרים בורא מאורי האש. חז"ל אומרים על זה שהקדוש הוא נתן לו דעה מעין דוגמה של מעלה. זה בפסחים מ"ט, אני חושב, או נ"ד, פסחים נ"ד. ובילקוט שמעוני בראשית כתוב שהקדוש הוא נתן באדם מעין בינה של מעלה. כלומר, הבינה האלוקית, היכולת להוליד דבר מתוך דבר, לחדש כל הזמן את המציאות, היא ניתנה ככישרון באדם, והיא מתגלה בפעולותיו הגופיות, כלומר במלאכה המעשית. הרי הוא מעיד על כישרון רוחו ופעולותיו המוסריות, שבהן הוא משכלל את היצירה באופן יותר מעלה ונשגב מאותו הסיגוב שהוא משכלל אותו במפעליו המלאכותיים בשליטתו על החומרים והכוחות שבטבע. יש שכלול של הבניין החיצוני של העולם, יש שכלול של הבניין הפנימי, יש לשפר ולהכשיר את החיים החיצוניים, התיעוש, הטכנולוגיה, המדע, ויש החיים הפנימיים משתכללים, שהרצון מתעלה, שהחיים המוסריים מתקדשים. זו יצירה וזו יצירה. זו יצירה ויכולת לחדש ולשפר ולעלות את הצדדים החיצוניים. זה הבניין החיצוני, ויש את הבניין הפנימי. עכשיו למדנו על זה פסקה באורות הקודש ג' בעמוד פ"ח, שהרב עוסק בשכלול הבניין הפנימי, שצריך להיות יותר מתמיד ויותר מעולה ויותר מרכז תשומת לב מבניין העולם החיצוני. וזה גם מופיע פה בפסקה במשפט הבא. זאת אומרת הרב, החידוש שבאדם יכולת לחדש, לא לקבל את המציאות כמו שהיא, לתקן אותה, להעלות אותה, מתגלה בשני רמות: במלאכה, בפעולות הגופיות בהם משתמש האדם במציאות החומרית כחומר גלם ורותם את כוחות הטבע ומשתמש בהם כדי להפיק את התמון, את הגנוז, את מה שיכול להיות במציאות ועוד לא הופיע. זה הקומה הראשונה, ועל גבי זה מופיעה הקומה של הכשרת החיים הפנימיים של המציאות. וזאת היא תעודת השבת, ששת ימי מעשה מוקדשים לשכלול העולם החיצוני. ושבת היא שביתה חומרית המשיבה את כל הכוחות המעשיים וכל ענפי כישרונותיהם אל עצמותה של הנשמה. אדם לא עוסק בשכלול העולם החיצוני, ואז הוא יכול להקדיש זמן, כל כוח היצירה הוא מרוכז בעולם הפנימי. כוח יצירתה הפנימית הולך על ידי זה הלוך וגדל. אפשר לעשות את זה ביום חול, אבל הסדר הזה ששש ימי מעשה הוא במרכזם שבת, הוא שייך אל הטיפול בצדדים חיצוניים במציאות וטיפול בצדדים פנימיים. כמובן שכמו שבזמן יש שישה ימים בשבת, גם באנשים יש כאלה שהם במדרגת שבת, כלומר שייכים כל הזמן שיחזור לעולם הפנימי, ויש כאלה ששייכים לשחרור לעולם החיצוני. האם יכול להיות אדם שיכול גם לעשות בשחרור הזה וגם בשחרור הזה? יש אשכולות. כי בדרך כלל כדי להיות עסוק בחיים החיצוניים, בשיעור החיצוני, צריך להיות מרוכז בזה, צריך להיות אדם שהוא שייך לנוסחות מתמטיות, שייך לכישרון מעשי. יש אדם שיש לו כישרון פנימי, אז זה גם מתחלק בזמן וזה גם מתחלק בין האנשים.
צדיק פה, מה זה מדקת השבת שלו?
המשפט הבא: הנעלה מכל היא ההצלה הכללית של הכשרת החיים הפנימיים של המציאות. אבל לא כולם צדיקים, יש המון. כמו ששישה ימים בשבת אחת יש המון המון, וקצת צדיקים. אבל כמו שאצלנו השבוע זה שבת ושישה ימים, ומן השבת מתברכים שישה ימים, ושישה ימים מכינים לשבת, ככה המצב הנורמלי באומה שהצדיקים שעסוקים בהכשרת החיים הפנימיים מתברכים מהם ההמון שעוסק באהבת המלאכה. אבל אם הצדיקים הם כאלה שמסתכלים בעין קצופה, אומרים מניחים חיי עולם נותקים חיי שעה, מה זה הדבר הזה? אם זורים משעת זריעה וחורשים משעת רשעה, תורה מה תהיה עליה? אז אומר הקדוש ברוך הוא להם, רבותיי, חזרו למערתכם על הרחיב עולמי, יצאתם מלאכה, זה עסוק בתיקון העולם, זה גם איתם בברית כמו תורה. אז הרב אומר כך, נגמור פה רגע את הפסקה: וזאת היא תעודת השבת של שביתה חומרית המשיבה את כל הקורות המעשים וכל ענפי כישרונותיהם אל עצמותה של הנשמה. וכיוון שאדם שובט מן המלאכה המעשית, הוא פונה מלעסוק בצדדים החיצוניים של המציאות, הכוח היצירה שבו גובר, ועוסק בתיקון והכשרת החיים הפנימיים. ובריאתה העליונה של המנוחה, הרי היא מנוחה, כתוב שבת באה, שבת באה, מנוחה, זה לא שהמציאות עכשיו חוזרת לדממה, חוזרת להיות סטטית. פריאתה העליונה של המנוחה, הרי היצירה יותר אדירה, שכולה במשקל כפול בין ארוך לריבוי ועילוי, נגד כל היצירות המלאכותיות שמפליא בהן האדם לעסוק בחורמתו המעשית הנפלאה. מנוחה מי לעסוק בצדדים החיצוניים, זה מביא התברכות, זה התמרצות, זה השתלהבות פנימית, זה החידוש בעולם הפנימי הרבה יותר גדול מאשר החידוש בעולם החיצוני. יש לו הרבה יותר מעוף, זה חידוש איכותי. ולתמם את החזון הנסגר של מנוחת עולמים שביצירה בהשבת בתור המקור של כל הברכה, של כל שפעת החידוש, ומקור חיים המיוחד ישראל ברועמות קדושתם, אשר עוד בידם לשכלל את ההוויה כולה, לחדש את תורה, להוסיף אורה ויפתה ממעיין החיים של הברכה העליונה. ובהמשך הרב מסביר שהמלאכים הם אינם עשויים לחדש כלום בהוויה והיצירה. הם אינם רק משרתי השם עושי דברו להמשכת החיים שביצירה על פי סדרה מחוקותיהם הקבועים. כלומר, המלאכים זה הכוחות שמתמידים, עסוקים בהתמדת המציאות. כמו שאנחנו, ברוך השם, כל יום קמים בבוקר ומלאי פעילות במשך היום, והגוף שלנו דופק כמו שעון. כל הפעילות הגופנית, המטאבוליזם והחלפת התאים וחילופי החומרים, המציאות היא מתמידה כל הזמן, והשם מזורחה והאנרגיה מתפשטת והכל דופק כמו שצריך. זה מלאכים. אבל תיקון המציאות, שיפור המציאות, שיתגלה משהו שלא היה, להוליד דבר מתוך דבר, זה לא מלאכים, זה רק בני אדם. כמובן שבגלל זה אנחנו שייכים לחולשות, אנחנו לא שייכים לחולשות, אנחנו שייכים לחולשות, כי אנחנו עניינו לתקן את המציאות. אם אדם רוצה לתקן את המציאות, הוא לא יכול לנוח על זרי השלמות, לברוח ולהיפגש עם דברים נפולים. עיקר ענייננו זה לדבר עם חולשות. אדם לפעמים בא להתייעץ איתך, אומר, אוי, אני בדיכאון, גיליתי שיש לי חולשה. נפלא! תן לו צ'פחה רצינית, תגיד לו ברוך בוכה על החיים האמיתיים. חיים באמת זה שנפגשים עם חולשות, לא שמסיחים את הדעת מחולשות. מי שבונה לעצמו איזה בועה בדמיון שלו הוא שלם, אין לו חולשות. מכל חולשה הוא הופך להיות עושה ממנה אידיאל, כי הוא פוחד לפגש עם חולשות. אם הוא נפגש עם חולשות, סימן שהוא כישלון. לא, אם אתה נפגש עם חולשות, זה סימן שאתה לא מלאך, סימן שאתה בן אדם. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא צריך בני אדם שמי עסוקים תיקון המציאות ותיקון נפולים, וזה עניינה של המלאכה. ובמלאכה מתגלה הכוח האלוקי שבנו, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והוא משיב אותו בתשובה, הוא מתקן אותו, אנחנו מצטרפים אל המהלך הזה דרך לימוד התורה ודרך המלאכה. ככה כתוב בדברי רבינו בפסקה שמובד פה מאור לנתיבתי בעמוד ריש למד בית, נראה לי אין היה, זה בפרק ת' פסקה קוף שבת, ובאור לנתיבתי הפסקה היא כזאת: כפי אותה עמידה שכל פעיליותו של האדם היא מוכרת יותר ויותר כהמשכו גילויו ושכלולו של כוח היצירה האלוהית. כלומר, כפי מה שאנחנו מכירים, לא מסתכלים על המלאכה בעין זיהומה, רואים את זה כאילו זה התחום שבו אנחנו מתרחקים מאלוקים, כי אנחנו עוסקים במלאכה, עוסקים בענייני העולם הזה. ככל שאנחנו מכירים יותר שהפעילות הזו של האדם לעשות מלאכה היא המשך, היא מגלה, היא משכללת את כוח היצירה האלוקית העושה את ההוויה כולה ומופיעה בה, של מי שאמר והיה העולם אשר ברא אלוהים לעשות, זה עניינו של אלוקים, ברא אלוהים לעשות, אמר והיה העולם, וההמשך של זה הולך ומתגלה והולך ומשתכלל במלאכה שלנו. ככל שאנחנו יותר יודעים להתבונן ככה למציאות, כן הולכת ומקבלת גם כל עבודתו המעשית, גם בגישתו אל הטבע ובטיפולו בה, בהסתעפות תעשייתו ובדבר חייו יום יום את ערך קדושתה ושלמותה האמיתית, ונקבעת בברית שהמלאכה ניתנה בה כשם שהתורה ניתנה בה. ודאי שבמלאכה יש הרבה מגרעות, אבל למה זה? בגלל שאנחנו לא יודעים לשייך את המלאכה אל הקודש, חושבים שהעיסוק במלאכה מרחיק אותנו מן הקודש. ככל שאנחנו מתבוננים על המציאות באמונה ויודעים לראות איך המלאכה שבה האדם עסוק באופן טבעי, הוא נמשך לזה באופן טבעי, זה חלק מתיקונו של עולם. ולא כל מי שפורש מן הישיבה ועוסק במלאכה זה סימן שהוא מן הנפולים שצריך לתקן אותם, כישלון. אלא מלאכה זה שייך לנטייה המיוחדת שניתנה בברית, כבר נקבעה כסגולה, כאופי, כדבר אופייני לאדם, כדי להמשיך ולתקן ולחדש ולשכלל את המציאות. כמו שאנחנו יותר מכירים בזה, ככה גם המלאכה נושאת יותר אופי של קדושה. ובמקום לשייך את האדם אל העולם הזה, את תאוותיו, שגיונותיו וחולשותיו, היא גם עסוקה לגלות בו את הברית ואת הסגולה ואת התוכן הפנימי. אז הכל נקבע במבט המוסרי שלה. עכשיו למה הרב אומר את זה? כי המבט המוסרי שנבנה בגלות, הוא ידע בדיוק שאומנם אני חברי בריאה ואני בריאה וחברי בריאה, אבל אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה. הכוונה, אני יושב בבית המדרש וכל יש עוסקים במלאכות, מסתכלים ואין זה ומאזין, אין יכול. אבל עניינם של ישראל עכשיו זה להיות שייך למדרגה מיוחדת כזו, אז צריך לחדש את המבט על המלאכה. ואולי לכן הרב מתחיל, דבר פשוט הוא, כי באמת הרב מתחיל לומר לנו חידוש מאוד גדול על ערכה של המלאכה. אנחנו עוד לא גמרנו את החידוש, אז נתחיל להמשיך פעם הבאה, זה עוד הולך ומתעלה עד למדרגה מאוד מאוד עליונה של צדיקי הדור. אבל מן המדרגה המוסרית של הצדיקים היחידים אפשר להתחיל להתבונן בעין חדשה מהי המדרגה ההמונית שמתגלה ומתעוררת ומתרחבת בייחוד לעת התחייה. צריך לחדש את המבט, כי ככל שאנחנו נחדש את המבט, כפי מה שאנחנו נדע להתבונן על זה במבט אמוני אמיתי, כך גם המלאכות יישאו אופי של קדושה ויהיו כלים באמת להופיע את השלמות האמיתית דרכם. ונמשיך פעם הבאה. פה זה לא גמר לתניין המלאכה, יש פה עוד שלוש מדרגות, שתי מדרגות. עוד להופיע.
זה לא גמר, לא בברות. שבישראל זה רקע פחיתות.
כן. זה רקע פחיתות בעצם.
מה זה לא מגדים פה? זה עם ישראל ולא בברות.
הלאה, מה אני רוצה בגלל שבנה? באומה ולא באומה הישראלית ולא ביחידים שלה. ביחידים שלה, במידת יחידיותם, בגלל היחידיות שלהם. צד הצד הכללי שלהם לא, הצד היחידי שבהם כן.
וכל שם שבאומות הגולות.
לא, הם שם
הגולות. אבל יש הרי אומות, לא?
נכון, זה דבר שייך למציאות, אבל אוקיי.
פחיתות זה שזה יכול לקלוט, נכון?
מה?
מה זה פחיתות? זה כאילו מוות שזה יכול לקלוט, נכון?
גם זה, כן. גם שם.
אבל יש הרי אומות לא קלים.
מי אומר שם לא קלים? מי אומר שם לא קלים? שיש מהנגע, שוכח עכשיו להתחלק. והיא מתחלק. לפחות שהכישרון בעצם הוא שורש של האומה שבקדושה הוא תמיד קיים, אבל האומה הזאת שגם לה יש שר מיוחד, נכון שקיים?
עכשיו עוד שאלה, כל מה שקורה במציאות זה בהשגחה? הכל? הכל?
הכל, הכל,
הכל זה גם בבחירה.
מה?
זה הכל גם בבחירה.
לא הכל בבחירה, מה פתאום? יש המון בעולם שלא בבחירה.
לא, בסיטואציות פשוטות של אדם.
תינוק, מה הוא
עושה? שאני עכשיו, לא יודע, נפגשתי בזה, זה בהשגחה הוא פה, וגם בבחירה שלי עכשיו הוא בבחירה שמישהו שבחר הוא נהיה.
גם מה שבחרת זה בהשגחה, נו.
ואין תשובה לפרדוקס, נכון?
מה?
אין תשובה לפרדוקס.
מה הכוונה אין תשובה?
שזה גם
הפרדוקס.
מה? נניח ככה, נניח את הפרדוקס בצורה קיצונית שלו, אני אדבר עליך.
אתה מדבר, הכל צפוי ברשות נתונה.
אני אדבר עכשיו על הרב בבחירה שלי חופשית.
מה?
אני מדבר עכשיו על הרב בבחירתית.
נכון. ולמה אתה מדבר?
הרב שומע אותי בהשגחה.
מה?
הרב שומע אותי בהשגחה. כן. אז אני מדבר בחירה או בהשגחה?
אתה מדבר, אתה מדבר משתי מושגים. אתה מדבר על הכל צפוי או השגחה. למה אתה מדבר איתי?
ככה.
לא, למה אתה מדבר איתי זה טעות, אבל למה אתה מדבר עם רב? כי אתה רוצה לצמוח. למה אתה רוצה לצמוח? כי המציאות היא טובה. אם המציאות לא הייתה טובה, לא היית רוצה לצמוח, לא היית מדבר עם רב, היית עושה כמו נאמנים, כל הזמן נאסוף מזון. נכון? זה נקרא השגחה. פירושו של דבר שאלוקים הוא מתגלה במציאות. נכון? הוא טוב, אז המציאות היא טובה. הוא אמיתי, המציאות אמיתית. הוא רחום, הוא מתגלה רחמים במציאות. עכשיו אני מדבר על סתירה אחרת. כל צפוי והרשות נתונה. זה מה שאתה מדבר, נכון?
לא בטוח, לא. השגחה זה לא שהוא רוצה שזה יהיה ככה?
לא. השגחה זה גם כלול בזה. גם זה שהוא רוצה שיהיה ככה, גם זה שהוא החליט שזה יהיה, גם זה השגחה. גם זה שהוא החליט על זה, זה בכלל לא סתירה. הוא רוצה שזה יהיה בבחירה, מה הבעיה? אתה מדבר על הכל צפוי ורשום נתון.
מה, קצת הזמן, איך, אם הוא יודע על זה?
אז מה שאתה שואל זה לא סתירה. מה הבעיה? הוא רוצה, זה יהיה בבחירה. הוא רוצה, זה יהיה בבחירה, זה בבחירה. האם יכל להיות אחרי? לא יודע שיכול, מה, לא הבנתי. אתה לא יודע שיכלת לא לדבר איתי?
לא. אני אשאל אותו, אני דיברתי, הרב שומע אותי, כי אני לא רואה איך הוא רצה שאני שיעור שישמע אותי, נכון?
לא, כי אתה דיברת אליי.
אבל הוא רצה גם שהוא חריב את כל הסינוך שאני נולדתי וככה.
ודאי שהוא רצה, לכן אתה מדבר, לכן אתה
מדבר. אבל אני שמעתי בהשגחה.
לא הבנתי, מה קורה בהשגחה?
שהוא הקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה.
הקדוש ברוך הוא...
רצה שהרב שומע אותי, הוא רצה שאני שיעור שישמע אותי?
הקדוש ברוך הוא רצה שאתה תבחר לעשות דברים. אז הוא אומר לך את כוח הבריאה, ועכשיו אתה בחר לא לדבר איתי. וגם ברצונו. שאולי מדרגה עוד יותר עליונה. שהכל צפוי ברשום סיפון. שלא יכול להיות אחרת. זה מדרגה מאוד קריאה. אבל באוף, בפשטות, לא מצב להגיע לב. קדוש ברוך הוא ברא את המדע. הוא ברא אותו בוחר. ועכשיו אדם יכול לבחור אחרת. האם האדם יכול לבחור אחרת ממה שהוא בחר? בטח שהוא יכול לבחור אחרת ממה שהוא בחר.
הבחירה שלי היא ברצונה של הקדוש ברוך הוא?
אני לא יודע מה הכוונה. כמה, האם זה חייב להיות? זה מה שאתה שואל?
לא,
האם לא, זה לא שהקדוש ברוך הוא? אתה יכול לבחור? מה? מה הכוונה? שבור אותה, שתבחר. מה שאתה בוחר, אתה בוחר. לכן, זה מה שאתה שבור אותה. כי אתה בוחר, הוא רוצה שתבחר. מה הבעיה? מה קשה?
השגחה זה לא שום מסב הכל שזה ככה יהיה, שכל מה שפגשת זה הוא רצה שאתה תפגש את זה.
אתה מדבר על זה שזה הכרח, זה מה שאתה שואל, לא אם הוא רוצה, אתה שואל האם זה מוכרח.
מה זה מוכרח?
הקדוש ברוך הוא, כל מה שקורה אני יכול לנסה, כל מה שקורה אז בוא רוצה, כי אני רוצה שתבחר. מה שתבחר יהיה טוב, אז כל מה שאתה בוחר, בוא רוצה, יכולתי להגיד כך. ראי זה טוב שלא כל דבר הוא מוכרח. נכון, לא כל דבר הוא מוכרח. אולי יש מבט אחר שאומר הכל מוכן. זה מבט מאוד פנימי.
טוב, אני חושב כך.
חושב, אתה בלבלת אותי ואני בלבלתי אותך. אולי אני בלבלתי אותך כי לא הבנת. זאת אומרת, יכול להיות... טוב, לא משהו.
מה יכול
להיות? מה?
מה יכול להיות?
לא, לא נערכת. זה למי זה? שלי?
תודה רבה. אני רב, במחקד מאוד סיבתי.
כן.
זה מתוך העיר שאתה מכיר במקום שאתה רוצה, אז גם את העתודת מה שאתה יודע.
כן.
כמו בשינה.
זה יופי, יפייכת לקדושה.
משפט של השאלה שלא יודע מה אתה אומר.
כן. אז עוד לא, אנחנו נראה את זה. שאלה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי האדמה.
למה איתי?
כן.
באותו עניין, זה
מעניין,
אני
לא יודע, אם אני אקרא לך או לא. מעניין? מה קרה מעניין? אם אתה שואל אותם כאילו זה סבא זקן. מה קרה מעניין?
זה שאין
אחר,
שאין אחר בוחים עכשיו אני אקרא...
מעניין, מעניין, בוחים תלמד תורה. בוחים הוא לא יכול לעשות כל הגלקסיה הזו, מה זה משנה? שבכדור הארץ יהיה אחד פופסיק של לימד תורה, זה משנה רק שבוח? זה משנה לאמת? לאמת זה משנה? זה לא שאלה לוגית, מה זה משנה לאמת? אם תקרא לצד, זה אמיתי? זה קרה באמת? זה אמיתי, למה? זה אותו דבר. זה לא מעניין לקטע קדוש ברוך הוא, הוא לא רוצה כמו שאנחנו רוצים. זה השאלה של האמת. קדוש ברוך הוא האמת של המציאות. כמו להגיד הקיום. הקיום בעצמו. כמו להגיד. כשאתה קולע לזה, זה חלק מהקיום. זה דבר כל כך גדול. כשאתה קולע לזה, זה חלק מהקיום. אז זה גם חלק מהאלוקות. האם זה מספר מהי האלוקות או לא?
כמה שאתה כל הלכה זה לא מספר מה, מה זה קיום. קיום דבר הרבה יותר גדול. כשלומדים תורה הרבה יותר מגלים מה זה קיום, מה שעכשיו מסתכלים גדול.
זה לא
שמקלות. ודאי זה משנה במציאות. התפקיד שלנו זה לספר במציאות מה זה להיות קיים. כשאתה מספר גדול סל, אתה מספר משהו מצויה ממה זה להיות קיים. כשלומדים תורה, אתה מספר יותר ממה זה להיות קיים.
אז לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע. אני לא יודע. אז הוא אומר נגע, הוא מגייס. כן? בוא נסבי. חור בהבטחה, לא יודעת את זה. חור מה? החבר הכי טוב שלך בישיבה. תגיד לי רגע, בוא נעשה קטע, איזה קטע.
חלת העדר.
מה פסלו, זה לא...
זה לא נולד אותה, זה לא נולד אותה, לא מספיק את כולם.
לא, אבל זה מזל, אני כדאי תמיד לבוחן לאכול דברים הרבה, בטוח שקבע את זה גם עוד חברה. מה לבוחן? מה? אני לא יכול עם היד, אני לא יכול עם
היד. אתה לא יכול
להיות, אתה לא יכול להיות. כן, גם...
כל כך רוצה לאכול עם היד.
לא, זה טוב שהוא לא כל אותו.
זה מצב שאין.
למה?
לא Thank you.